וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך דברי הרב אברהם יצחק הכהן קוק על סגולת ירושלים. זהו דבר יסודי בתורה, שכל העניינים הקדושים מתעלים הם בארץ הקודש במידה טובה ומרובה, ועולים הם בערכה הרבה לעומת המידה שיש להם בשאר ארצות. עד שגם על כללותה של תורה אמרו חז"ל ברמז על הפסוק וזהב הארץ הרותו אהי טוב, מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל ולא חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. ועל דבר מצוות התפילה לכל סעיפיה, הלא דבר ידוע הוא שהתעלותן של התפילות כולן קשורה היא בסגולה העליונה של קדושת ארצנו הקדושה ועיר הקודש ירושלים, מקום השראת הקדושה ושער השמיים, שהודיעו לנו אבותינו הקדושים הנביאים והרועים ברוח הקודש את מעלתה הרוחנית העליונה. ומאחר שהתפילות כולן מרוכזות הן בארץ הקודש ובעיר הקודש, העיר שהיא בית חיינו וחמדת מקום מקדשנו, אין ספק שהאידיאליות העליונה שבתפילה מתגלה במקום הקדוש הזה במידה יותר עליונה ממה שהיא יכולה להתגלות במקומות אחרים. וסגולתה של כל תפילה מגיעה היא לערכה היותר מקודש ויותר נעלה במקום קודשנו, עד שהיא מעלה על ידי קדושתה את הערך הפנימי של כל התפילות הנאמרות כולן.
toira ki ahava sa toira yein chochma ki chochma seretz Yisrael ki chochma seretz
אהבה כאהבת התורה, ואין לך חוכמה כחוכמת ארץ ישראל, ואין לך יופי כיופייה של ירושלים. שלום לכם, בוקר טוב מירושלים, יום רביעי, כ"ח באייר, תשפ"ד, יום שחרור בירושלים, 5 ביוני 2024, 43 יום, שהם 6 שבועות, ויום אחד לעומר, חסד שבמלכות, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ונפתח בכותרות של העיתונים, אבל לא של עכשיו, של הבוקר, אלא של לפני 57 שנים, בדיוק, כך סוכר אז האירוע הזה של שחרור ירושלים, והוא נותן לנו קצת פרופורציה על ירושלים, על הימים האלה, על האתגרים שלנו בתקופה הזאת, וגם על התקשורת ועל השינויים שהיא עברה בשנים שחלפו. אני מצטט מתוך עיתון הארץ, כן, צהלי ורוני יושבת ציון. אין מילים לבטא את הרגשות המסעירות את ליבנו בשעה זו. ירושלים שוב אינה מחולקת אלא מאוחדת תחת דגל ישראל. מי לא יזכור אתה את הסבל היום אשר היה מנת חלקם של יהודי העיר העתיקה בימי המצור של 48? ומי לא יזכור את רגשי הדיכאון אשר הציקו על ליבותינו כאשר קומץ המגינים האמיצים שלא יכלו להדוף את התוקפים הוכרח להיכנע וללכת בשבי. ואתה באה השעה היפה שבה זיכרונות אלה שוב לא יעיקו עלינו. העיר העתיקה של ירושלים היא שלנו, שערי הפתוחים. הכותל המערבי שוב לא יעמוד עזוב ודומם. הוד העבר שוב לא נשקף מרחוק, אלא מעתה הוא יהיה חלק של המדינה החדשה, וזוהרו יפיץ את קרניו על מפעל הבנייה של חברה יהודית שהיא חוליה חדשה, בשרשרת הארוכה של תולדות העם בארצו. העיר העתיקה, כך נכתב בעיתון הארץ למחרת יום שחרור ירושלים לפני 57 שנים, העיר העתיקה, מקום חשוב וקדוש הוא גם לעמים אחרים ולבני דתות אחרות. שר הביטחון, שעה שהכריז במעמד חגיגי כי חזרנו לעיר העתיקה כדי לא להיפרד ממנה לעולם, הבטיח למוסלמים ולנוצרים כי מדינת ישראל תשמור שמירה נאמנה על המקומות הקדושים של הלא יהודים, וכך יהיה. טוב, אולי פה התחיל, בכל אופן קפץ להם הארץ, אבל מכל מקום המאמר הסתיים כך: תושבי ירושלים החדשה אשר סבלו סבל רב בימי המלחמה, הננו מצדיעים לגבורתכם. עם ישראל כולו בארץ ובתפוצות מריע לצהל אשר החזיר את האתרה ליושנה. ירושלים כולה שלנו, צהלי ורוני, יושבת ציון. ואם זה לא הספיק, אז נמשיך עם מאמר של עורכת דבר, חנה זמר, שכתבה למחרת כך: אתמול קיבלו פסוקי התהילים והתפילה משמעות חיים. יום אתמול, כלומר יום כ"ח באייר, יחרט בלב כל יהודי באשר הוא, כיום שבו נתמלאה תקווה בת 2000, קיבה לציון גואל. עוצמת הרגשות שעורר מאורע היסטורי זה בלב כל יהודי, ומקור כוח ששום גורם בעולם, ואף האדיר ביותר, אינו יכול לזלזל בו. העם היהודי חזר לבירתו, והבירה חזרה לעצמה, הם לא ייפרדו. אגב, כעבור שנה בלבד, הייתה חנה זמר מהמטיפים הראשונים להקמת מדינה פלסטינית, אבל יומיים אחרי שחרור ירושלים, היא כתבה עוד מאמר, לכבוד המאורע, כאילו לא הספיק המאמר הראשון להכיל את כל התחושות שלה, והיא כתבה כך: המציאות החלומית ביותר היא כיבושה מחדש של ירושלים העתיקה. זר לא יבין זאת, מי שאין בדמו 2000 שנות כיסופים, מי שלא ינק אותם עם חלב אמו ולא ירש אותם מדורי דורות, לא ישיג זאת. 2000 שנה, 80 דורות, בכל הפזורות הגלות, בין 70 אומה ולשון, פנו היהודים למזרח, שחרית, מנחה וערבית. 2000 שנה לא תשתשו את הזיכרון הלאומי הקיבוצי ואת הזיכרון האישי שיהודי נולד איתו, כמו שהוא נולד עם רמח איבריו. 2000 שנה קראנו פסוקים ומלמלנו תפילות על אודות ירושלים, עיר הקודש, בירת הנצח, מסוס כל הארץ, ולפתע כל הפסוקים האלה קמים לתחייה לנגד עינינו. כך לפני בסך הכל 57 שנים אחרי שחרור ירושלים. אנחנו יוצאים עכשיו 7:18 דקות להפסקת פרסומות ראשונה, אחריה על יום ירושלים בשנה הזאת, במלחמה הזאת.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 23 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. אתמול פיצוץ אמלח בבסיס צהלים בדרום הארץ, ובעקבות הפיצוץ לצערנו נפצעו 9 לוחמים, 2 במצב קשה, 2 במצב בינוני ו5 באורח קל. משפחות שלהם הודכנו והאירוע הזה מתוחקר. צהל נלחם, ממשיך להילחם ברגעים אלה בעזה, ועם הפנים עוד לצפון. ובתוך כל זה יום ירושלים, שנותן נקודת מבט ככה בפרספקטיבה, ובכלל מלחמת ששת הימים והניצחון הגדול והמהיר בתקופה של, איך לומר, קצת יותר גילוי פנים, פחות הסתר פנים. אנחנו מתפללים לניסים הגדולים שזכינו וראינו בימים ההם בזמן הזה. ואני רוצה לחבר עכשיו בין המלחמות, ובעצם לא אני מחבר, אלא מי שעשה את זה. לפני 3 שנים בדיוק, בשיחה שהוא נתן לפני תלמידי ישיבה, אני חושב שאלה היו תלמידי ישיבת בית אל, כן? היה אלוף משנה מפקד חטיבת הנחל, יונתן שטיינברג, השם יקום דמו. יונתן שטיינברג, יוני שטיינברג, בוגר ישיבת מעלה אליהו בתל אביב, אב לשישה, יצא מביתו בקיבוץ שומריה כדי להילחם עם החיילים שלו. בדרך לעוטף, בשמחת תורה, כן, הוא נתקל במחבלים, נלחם מולם לבדו ונהרג בקרב הזה. זאת לא הפעם הראשונה שהוא נלחם בקרב פנים אל פנים. לפני כשנתיים וחצי במהלך מבצע שומר החומות, ממש בתקופה הזאת, הוא נלחם בקרב מול חמושים, סמוך לכיכר איוש ברמלה, גם ממש קרב פנים אל פנים. ויונתן שטיינברג היה השם הראשון שצהל התיר לפרסום במלחמה הזאת, אחרי שמחת תורה. מאז לצערנו שמענו מאות שמות, אבל הוא היה הראשון וגם הבכיר שנהרג, אחד הבכירים ודאי, כן, אלוף משנה, מחט הנחל. כבר ביום ראשון, איסרו חג שמחת תורה, הוא הובא למנוחות בהר הרצל. אבא שלו, דני, איש מרשים מאוד, ספד לו ואמר, יוני היקר, בננו, הבעל המסור, האב, הוא נפל בדרך למילוי משימתו. רק בגיבוי שלכם, הילדים היקרים שלו, יוני הגיע למעמד מוערך בצהל. אנא ניצרו את המורשת שהנחיל לכולנו, למשפחה, לחיילים, וככה אולי נצליח להתגבר על המכה הקשה. וסיפר דני שטיינברג, ביום בר המצווה שלך, לפני 30 שנה, אמרנו לך, אמא ואני, שאנחנו רוצים לאחל לך שתיקח פיקוד על עצמך, אבל מתוך שילוב של אמונה תמימה, יחד עם הפעלת שיקול דעת והתמודדות עם קשיי היומיום הרוחניים. הצניעות הייתה נר לרגליך, כל מעשיך היו בבחינת מים שקטים חודרים עמוק, חדרת עמוק בנחישות אבל בעדינות ללבבות הסובבים אותך, כך ספד לו אביו. נחישות ועדינות, כן, כך הוא, אלה המילים שהוא השתמש בהם. ונזכרתי בהגדרה הזאת של האבא כשראיתי את תיעוד אותה שיחה קצרה שאלוף משנה יונתן שטיינברג מסר ביום ירושלים, כאמור, לפני 3 שנים בדיוק. הוא היה אז מפקד חטיבת בנימין, שמשנות ה-80 אחראית על גזרת רמלה, ובשנים האחרונות קיבלה גם אחריות על עוטף ירושלים, או במילותיו שלו, בשיחה ההיא. בעבר הוא אמר, זכינו להגן על בירת ירושלים הראשונה בלבד, שילו, שבה היה המשכן במשך 369 שנים, ולשם נושאים כולם את עיניהם, והיום חטיבת בנימין זוכה להגן גם על בירת ישראל הנצחית, ואנחנו שמחים וגאים על הזכות שלנו להיות חלק מהדבר הזה. עכשיו ניכר שאלה לא מילים גבוהות שאומר הקצין לרגל חגיגות יום ירושלים. הוא חי בתודעת יום ירושלים כל השנה. והנה זה בדיוק היה המשפט הבא שלו שהוא אמר לתלמידי הישיבה. אני רוצה אולי קצת לגעת בקשר שלנו כחטיבת בנימין לירושלים אז והיום, דרך דברים שלמדתי בעיקר עם עצמי לפני שהגעתי לתפקיד. כחלק מהכנה לתפקיד הוא אמר, חשוב ללמוד את ההיסטוריה וללמוד את המורשת מימי אברהם אבינו ועד ימינו אלה. זה מתחבר גם לדברים שקראתי קצת ביום העצמאות האחרון. חשבתי על הפסוק בישעיהו, כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. יום שחרור ירושלים ובאמת, באמת, כך הוא אמר, בעיניי, אחד הימים שזכינו אנחנו להתרומם למבט המיוחד הזה של עין בעין יראו בשוב השם ציון. וכאן עבר שטיינברג לדבר על נקודה שבאמת מאז ששמעתי עליה ממנו, אני לא מפסיק לחשוב עליה. 19 שנה, הוא אמר, לפני מלחמת ששת הימים, התנהל ויכוח איתנים. האם יוזכר שם השם במגילת העצמאות? הרב מימון, שהתעקש להכניס את שם השם לתוך המגילה, עמד בויכוח גדול מאוד אל מול המתנגדים, ובסוג של איזושהי פשרה, שלדעתי בן גוריון הביא אותה, אני לא בטוח, הוא אמר, קיבלו את ההחלטה להכניס את המילים צור ישראל, אבל בלי המילה וגואלו. עכשיו, מי שרוצה, כך הם אמרו, יפרש את זה כצור ישראל, במובן של אבן, בבחינת כוחי ועוצם ידי, ומי שרוצה יפרש את המילים צור ישראל, במשמעות של הקדוש ברוך הוא, לראות באמת את יד השם בסיפור הזה, כן? צור ישראל וגואלו. וכך, הפסקה האחרונה במגילת העצמאות נפתחת במילים מתוך ביטחון בצור ישראל, הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות, בלי המילה וגואלו, כן? רק צור ישראל, על זה התווכחו. ב-48. אבל כשאתה לומד את מה שקרה 19 שנים לאחר מכן, אמר אלוף משנה יוני שטיינברג השם יקום דמו, לפני 3 שנים ביום ירושלים, כשאתה לומד מה שקרה 19 שנים לאחר מכן, ואת מה שהתחולל כאן באותה מלחמה, בששת הימים, ואתה מבין גם איפה מדינת ישראל הייתה מונחת, שלא הייתה שום כוונה להגיע לאן שהגענו, ולא הייתה שום תוכנית כזאת. אני חושב שאולי זה באמת הנס הגדול. במלחמת ששת הימים כבר לא היה ויכוח האם להכניס פה את שם השם. המציאות כפתה עלינו את ההתבוננות הזאת של עין בעין יראו בשוב השם ציון. המציאות כפתה עלינו להסתכל במבט כזה. לא היה צריך כבר להתווכח. וגם אם יד אחר כך קצת נבהלנו ממה שקרה לנו והלכנו אחורה קצת, וגם אם עד היום, הוא אמר, 54 שנים אחרי, אנחנו מדברים שוב על יום ירושלים לפני 3 שנים, אולי אנחנו קצת מבועלים, זה לא משנה, כי הקומה הזאת כבר נבנתה. הקומה הזאת כבר קרתה. גם אם אתה לא צופה למרחוק, המציאות הביאה אותנו למקום הזה. אני חושב שיונתן שטיינברג מתבסס ברעיון הזה, בדברים האלה שהוא אמר, על פירוש המלבים. המלבים אומר, כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו, מנבא ישעיהו על הגאולה. המלבים מסביר, מצייר כי המבשר עומד על ההר, והצופה עומד כנגדו בעבר השני, ובאותו רגע שיבשר המבשר, יישא הצופה את עיניו, ויראה הדבר בעין, ויישא לעומת המבשר כל שמחה כי ראה הדבר בעיניו. ואז הצופה עם המבשר יחדיו ירננו. רוצה לומר הנביאים המבשרים וישראל הצופים. ואז הם יחדיו ירננו כי עין בעין יראו. כי עכשיו ראו אתה הנביאים שיבת ציון בעין המחזה, שהוא העין הפנימי הרואה בנבואה, אבל לא בעין בשר וחוש החיצוני. אבל אתה עין בעין יראו, העין החוזה תראה בעין החושי, ובפועל שוב השם ציון. אני יודע, זה מסובך, אני אסביר במילים שלנו, וזה פחות מסובך ממה שזה נשמע. הנביאים, בעצם אומר המלבים, ניבאו, כבר לפני אלפי שנים ניבאו לנו את שיבת ציון, את הגאולה השלמה, את העתיד הטוב שעוד צפוי לעם ישראל. אבל עם ישראל לא בדיוק מאמין. הוא שוכח את הזהות שלו. הוא מנסה להתכחש אליה. חלקים ממנו בעצם ממש נלחמים, וזה ראינו ב-48, בצור ישראל וגואלו. אבל אז, מה קורה? המציאות משתנה. אתה יכול להתווכח עד מחר על הזכור שם שמיים במגילת העצמאות, או על תפילת נעילה בכיכר דיזינגוף, או על הקפות שניות בשמחת תורה, או על עצם קיומה של ישיבת מעלה אליהו בתל אביב שמצמיחה תלמידים כמו אלוף משנה יונתן שטיינברג. אבל עד שאתה מתווכח ונלחם, באה המציאות ומשתנה. היא שמה אותך במקום אחר לגמרי. ואז כלשונו של שטיינברג, המציאות כופה עליך התבוננות אחרת. היא מעלה אותך קומה, אם תרצה או לא תרצה. אני חושב שלא מספיק לשמוע את הדברים האלה, אני ממליץ לכם לראות את הסרטון הזה של יונתן שטיינברג, יש אותו באתר ישיבה, נושא את הדברים האלה, ביום ירושלים, בדיוק היום לפני 3 שנים, צריך לראות את הקצין הנחוש והעדין הזה, ומדובר בגיבור ישראל, כן, לא להתבלבל, אבל באיזו צניעות, באיזו מתיקות הוא מדבר שם, מתוקו העצני. אגב, לידו יושב באותה מסיבה של יום ירושלים, הרב שלמה יוסף וייצן, ייבדל לחיים טובים, שהוא רם בישיבה, ואבא של עמיחי, השם יקום דמו, חבר כיתת הכוננות בכרם שלום, שנפל גם הוא בקרב גבורה בשמחת תורה. ויוני שטיינברג מסיים ואומר לתלמידים את הדברים החשובים הבאים. אני חושב שלהגיע להתבוננות הזאת, זאת אחריות מאוד מאוד גדולה. זה אחד התפקידים שלנו, שלכם, של כל מי שנמצא פה. אני חושב שהיכולת שלנו להתבונן על המציאות בצורה מעמיקה ולראות באמת את הדברים בפרספקטיבה של נצח, היא יכולת שצריך לרכוש, יכולת שצריך לעבוד עליה קשה. היא לא באה באופן טבעי, ואני מקנה בכם, כך אמר מחת הנחל, אני מקנה בכם על הזכות, על השנים שאתם יושבים בישיבה, וברוך השם פה בישיבה יושבים הרבה שנים, אני לא רק מקנה בכם, אני גם אומר לכם, איש צבא אומר לכם את זה, אל תמהרו, הכל בסדר, הצבא לא בורח לשום מקום. ואני באמת חושב שעם ישראל זקוק לאנשים האלה, שגם כשהם יוצאים החוצה, כל אחד למקומו, כל אחד לשליחותו, וזה לא משנה אם זה צבא או מקום אחר, הוא יוצא עם המטען הזה שאתם מקבלים פה, במקום המאוד מיוחד הזה, ועם ישראל מרוויח מזה הרבה הרבה יותר. אז לכן, אל תמהרו לעזוב את הישיבה, חזקו ואימצו, וסבלנות. סופה הכנסו כל, וכתובת המייל שלי למי שמבקש, וכבר רבים מכם מבקשים את הדברים המכוננים של אלוף משנה יונתן שטיינברג, השם יקום דמו, ביום ירושלים לפני 3 שנים. אז כתובת המייל שלי היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, אני אשלח לכם בעזרת השם בדואר חוזר. וכמובן, אפילו לא אמרתי את זה, אבל זה ברור מתוך, אני חושב שאתם יכולים להשלים לבד, הוא מדבר על מה שקרה ב-48, על הוויכוח על שם שמיים במגילת העצמאות, ומה שקורה 19 שנים אחר כך בדיוק, שהמציאות כבר קורית מעצמה, וכבר לא מתווכחים על שם שמיים, ובלי שמתכננים בכלל, הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו את ירושלים, והדברים מתחברים, וזה אני מניח שהשלמתם לבד, למה שקרה לפני 19 שנים, גם כל כך סמלי, 19 שנים, עקרנו את גוש קטיף, הרסנו את הבתים, והכרנו את מדינת ישראל, כן, הרסה את הבתים והקרה את המתיישבים החלוצים והגיבורים ואת המתים מהקברות שלהם, וזהו, כן, מה אנחנו מחפשים שם? והנה 19 שנים אחרי זה, שוב, המציאות, הקדוש ברוך הוא שמנהל את העולם, לוקח אותנו, אם נרצה או לא, למקום אחר. עזרת השם, שזה ייגמר בטוב, אנחנו כרגע באמצע המערכה, אבל זה קורה. ההיסטוריה קורית מעצמה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מוליך אותה, ואנחנו צריכים לדעת איך להתנהל בתוכה. טוב, עכשיו 7:40 הפסקת פרסומות, אחריה הרב ברוך צ'ייט בשיר חדש ליום ירושלים, שהוא מבצע בקולו, המלחין והמחנך, ראש הישיבה, וגם פרידה מהרב משה קוטלרסקי, אבי השלוחים של חב"ד.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 43, עכשיו לשיר ישן ישן ובעצם חדש חדש. הרב ברוך צ'ייט, איש החינוך, ראש ישיבת מערב, מחבר ספרים, ומחבר כל כך הרבה לחנים, שידמה לי שהביטוי נכסי צון ברזל נכתב עליהם. כן, כל העולם כולו, מי האיש, שירים שעד היום, עשרות שנים אחרי שהם נכתבו, מרגשים ומשפיעים באמת על העולם כולו, כן? במקרה של כל העולם כולו, מי האיש. אין, אפשר להגיד באופן גורף שאין יהודי שלא מכיר את כל העולם כולו ואת מי האיש, ודאי שאין ישראלי. אבל יש עוד אין ספור לחנים מוכרים יותר ומוכרים פחות, ואחד מהם, אחד הנפלאים שבהם הוא אב הרחמים, אב הרחמים היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, שיר ישן ישן, ולא מספיק מוכר, בטח לא בדור הזה של הרב ברוך צ'ייט, ולרגל המצב, ולכבוד יום ירושלים, הרב צ'ייט מוציא מחדש את השיר הזה, שר אותו בקולו, זה די נדיר היום, ביחד עם הבן שלו שמפיק, אליהו צ'ייט, וזה מלווה בקליפ שהוא מדבר ושר ברחובות ירושלים, ובאמצע הרב לאו מצטרף בקולו. בואו נשמע את השיר שנפתח בדברים של הרב צ'ייט, בשיחה עם מנחם טוקר, הנה, בואו תשמעו.
אב הרחמים, תבנה חומות ירושלים. הרב, מה המסר שיש לנו על ירושלים בימים האלה?
ומנחם, יותר מכל זמן אחר בהיסטוריה שלנו, אב הרחמים, אבא שמלא רחמים, הוא רוצה התפילות שלנו. המקום הזה, עיר הקדוש, לב של העולם, מקום של השכינה, כל יהודי צריך להגיע למסקנה, כי בכל לבד בתה.
שלנו כל פעם שפותחים את ארון הקודש, כי ירושלים זה מקור התקווה שלנו, ירושלים זה מקום האחדות שלנו, ירושלים זו התקווה של העם היהודי לדורות ולדורי דורות. גם אחינו החטופים והחטופות שנמצאים עדיין ביד אויב זר, כולם שותפים לתפילה, ובזכותה נבנה בעזרת השם עם שלם בירושלים הבנויה.
Oh,
רחמים היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים כי בך לבד בטחנו. הלחין ושר הרב ברוך צ'ייט, העיבוד הוא של בני לאופר וההפקה של אליהו צ'ייט, הבן של. ואנחנו לקראת סיום נפרדים מהרב משה קוטלרסקי שנפטר הלילה בארצות הברית. אשתי שתחיה כותבת שמי שיודע מי הוא הרב משה קוטלרסקי יודע מה גודל האבדה לעולם היהודי כולו, אבל רוב מי שהרב קוטלרסקי השפיע על חייו בכלל לא יודע מי הוא היה, כי כל מי שהושפע מאיזשהו בית חבד בעולם בעשרות השנים האחרונות חייב לו תודה אישית, ומדובר הרי על מיליוני אנשים. הרב קוטלרסקי היה סוג של אבא של כל השליחים בעולם, הוא גר בברוקלין אבל חי בעיקר במטוסים, הוא הכיר אישית כל שליח וכל ילד של שליח. שום דבר לא היה קטן מדי, אבל גם שום דבר לא היה גדול מדי. חלומות ענק הוגשמו בזכותו, בזכות נאומיו הסוחפים והחזון המלהיב שלו, הוא גייס אישית מאות מיליוני דולרים לאורך השנים לפרויקטים של חינוך יהודי, של עזרה לנזקקים, לחבד. זכיתי לקבל ממנו עצות נבונות ולהתרשם מקרוב מהלב הרחב ומהראש הגדול כשנעמתי בכינוס השליחות בניו יורק. יש הרבה בולדוזרים ויש הרבה אנשים רגישים. יש מעט אנשים שהם גם וגם על מלא. יש עוד הרבה סיפורים וציטוטים, אבל הרב קוטלרסקי הרי היה מתנגד לכל ההספדים האלה וטוען שהוא בסך הכל היה חסיד פשוט של הרבי מלובביץ'. בכינוסים הגדולים של השליחים והשליחות חיכו כולם למעמד השנתי ששמו הרול קול. הרב קוטלרסקי מכריז על כל המקומות שבהם פועלים השליחים חדשים וישנים, עוד מדינה ועוד דגל ועוד יבשת, ובעצם עובר כך בהתרגשות על העולם היהודי כולו, ובסוף הוא היה מכריז מחיאות כפיים לכל העולם. וכל הקהל באולם היה פורץ בריקוד. אנחנו מדי שנה משמיעים גם את ההקלטה הזאת, העוצמתית הזאת, מכינוס השלוחים. לאורך השנים הוא סבל מבעיות בריאותיות, אבל המשיך כל עוד נשמה בקרבו לפעול ולעשות. הרי צריך להביא את המשיח. לאחרונה מצבו הרפואי החמיר. בשבת האחרונה פגשתי בירושלים שליחה מאחד הקמפוסים בארצות הברית. היא סיפרה לי שהייתה בכותל והתפללה גם עליו. היא אמרה לי שהיא דמיינה שם איך עכשיו בשיא המלחמה הגאולה מגיעה, והוא מגיע לעשות רול קול בכותל המערבי, מגיע לעשות בבית המקדש, כי כל הגלויות, זה כבר לא בכותל, זה בבית המקדש, כי כל הגלויות מתקבצות לירושלים. אז תנחומים לרעייתו של הרב קוטלרסקי והשותפה שלו לדרך רבקה, שניהלה את הבית הפתוח הזה לרווחה לאורחים. תנחומים לרב מנדי קוטלרסקי בנו וממשיך דרכו, לביתו חני וולוביק, לכל המשפחה הגדולה, לכל שליחי חב"ד בעולם. ותנחומים גם למיליוני יהודים, פליטים יהודים מאוקראינה, סטודנטים מלונדון, נערי בר מצווה מסדרות או מאוסטרליה, שאין להם מושג שהלילה נפטר בניו יורק יהודי שדאג להם מאוד. פרידה מהרב משה קוטלרסקי שהלך לעולמו הלילה. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה אמיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב ויום ירושלים שמח.